של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות על שם iranradio.ir. נתחיל לפרק רביעי מספרו של פרופסור אילן פפה שכותרתו 10 תפיסות מוטעות מפורסמות על ישראל. 10 myths about Israel. בפודקאסט זה אנו דנים בדברים שאנשים רבים חושבים שהם נכונים, אבל הם לא. בפרק הזה נידון במיתוס נוסף על ישראל. לפיו ציונות היא לא קולוניאליזם. האם המיתוס הזה אומר שהפלסטינים עזבו מרצונם את מולדתם ב-1948? האם זה באמת היה ככה? האם ישראל אינה תוקפנית וקולוניאליסטית והפלסטינים עזבו את אדמתם מרצונם? הצטרפו אלינו לפרק הרביעי של 10 המיתוסים על ישראל, כשאנחנו בוחנים את הנושא הזה. פרופסור אילן פפה, מחבר הספר 10 המיתוסים על ישראל, נעשו במיומנות ועדינות כאשר מטילים בספק את הזכות המוסרית של הפלסטינים באדמתם. התקשורת המרכזית והאליטות הפוליטיות של המערב קיבלו את המיתוסים הלא אמינים הללו כעובדות ברורות בלתי ניתנות לערעור. באחד המיתוסים נאמר כי העם הפלסטיני עזב את אדמתו מרצונו וישראל היא בכלל אינה מדינה קולוניאליסטית. אמירה שלמרות שהיום מוטלת בספק על ידי רבים בעולם, אבל עד עשרות שנים לאחר הקמת המשטר הישראלי, התקשורת של המדינה הזו ותומכיה התעקשו שהיא עובדה. כדי להטיל ספק באמירה השקרית הזו של הישראלים, אילן פפה בדק שוב את המיתוס הראשון, לפיו פלסטין היא ארץ ריקה, על כך דיברנו בהרחבה בפרק הראשון של הסדרה. אילן פפה ציין כי כאשר המתנחלים הציונים הראשונים הגיעו לארץ פלסטין, היא לא הייתה ארץ בלי תושבים. עובדה זו הייתה ברורה לקברניטי הציונות לפני הגעתם של הציונים. חברי המשלחת שהגיעו לארץ פלסטין כתבו בדוח ששלחו לעמיתיהם בארגון כי הכלה היא אישה יפה, אבל היא נשואה לגבר אחר. כשהגיעו ראשוני המתנחלים לארץ פלסטין, הם הופתעו להתקל באנשים הילידים. מנקודת מבטם הפלסטינים הילידים הם פולשים וזרים שכבשו את מולדתם. הקברניטים הציונים אמרו למתנחלים שהתושבים המקומיים החיים בפלסטין אינם נחשבים ילידים. אין להם זכויות באדמת פלסטין, ולא רק שהם אינם הילידים, אלא מהווים גם בעיה שיש לפתור. הקולוניאליזם ההתנחלותי שהדוגמה שלו היא ישראל היה שונה מהקולוניאליזם המקובל בשלושה היבטים. ההיבט הראשון הוא שהמושבות מסתמכות על האימפריה הקולוניאלית רק בהתחלה באופן זמני למען הישרדותן. במקרים רבים, כולל בארץ פלסטין ובדרום אפריקה, המתנחלים שבחרו במולדת לאחר זמן מה כבר לא היו שייכים למדינה שכוחה האימפריאלי תמך בהם במקור. בדוגמאות אלו, לעתים קרובות לאחר זמן מה הכריזו המתנחלים על הפרדה מאותה אימפריה והגדירו את עצמם כאומה אחת חדשה. לפעמים אפילו באמצעות קרבות משחררים נגד עצם האימפריה שתמכה בהם כדי שיוכלו לכבוש את אדמתה של אומה אחרת או להתיישב בה. דוגמה לכך מה שקרה במהלך המהפכה האמריקנית נגד בריטניה. ההבדל השני הוא שהמוטיבציה של הקולוניאליזם ההתנחלותי הגיעה מהרצון לכבוש את האדמה, להקים מולדת עליה במדינה זרה, בעוד שהקולוניאליזם המקובל בנחלותיו הגיאוגרפיות החדשות התגלם בשאיפה להשתלט על אוצרות הטבע, לא על הארץ עצמה ולהשתכן שם. ההבדל השלישי קשור לסוג ההתנהגות שלהם מול יעד המגורים החדש. בניגוד לפרויקט קולוניאליים שנעשו בשירות האימפריה או ארץ המולדת, המתיישבים המתנחלים היו כמו קבוצה של עקורים שחיפשו לא רק בית אלא מולדת. הבעיה הייתה שארצות המולדת החדשות הללו היו למעשה מאוכלסות באנשים אחרים. הנרטיב הרשמי של ישראל לא היו מוכנים לתת אפילו שמץ של זכות מוסרית לפלסטינים להתקומם נגד הקולוניזציה היהודית של מולדתם שהחלה ב-1882. מאז הימים הראשונים הציגו הציונים את ההתקוממות של הפלסטינים כתוצאה של שנאת היהודים. הפלסטינים הואשמו בהקמה של תנועת טרור אנטישמי במרכאות על רקע אותה טענה של שנאת היהודים. השנאה שהתחילה עם הגעת המתנחלים הראשונים לארץ פלסטין ונמשכה עד קום מדינת ישראל במרכאות. אבל יומני הציונים הראשונים מספרים סיפור אחר. הזיכרונות מלאים בדוגמאות ובמקרים שמראים כיצד מתנחלים הראשונים זכו לקבלה טובה מצד הפלסטינים, כיצד הציעו להם הפלסטינים מחסה, ובמקרים רבים לימדו אותם כיצד לאבד את האדמה. רק כשהתברר שהמתנחלים לא באו לגור עם הפלסטינים הילידים, אלא לגרש אותם ולתפוס את מקומם, החלה ההתקוממות של הפלסטינים שהפכה במהירות למאבק הדומה לכל מאבק אנטי-קולוניאלי אחר. עם זאת, המתנחלים הציונים לא התרשמו מקבלת הפנים הידידותית של הפלסטינים. לפלסטינים לא הייתה אפשרות להשיג מקלט או עבודה כתף על כתף, כאשר הציונים אמרו בצורה ברורה מאוד שיש לזרוק את הפלסטינים בכוח משוק העבודה ואף להחרים את המתנחלים שעובדים עם הפלסטינים. דוד בן גוריון הקפיד להגדיר את כוח העבודה הערבי כמחלה שהריפוי היחיד ממנה הוא בהחלפתו הכוח העבודה יהודי. זהו בן גוריון שהפך למנהיג הקהילה היהודית המתקוררת בארץ פלסטין והפך גם לראש ממשלת ישראל. הוא הציג את הפועלים העבריים כדם בריא שיגן על העם היהודי מפני דיכאון ומוות. עבר זמן מסוים עד שהתעוררה התנועה הלאומית הפלסטינית. ההתפרצות הראשונה של הלאומיות הפן-ערבית הייתה במחצית השנייה של המאה ה-19. זה הביא את התקווה שהחלקים הערביים של האימפריה העותמנית יהפכו לרפובליקה ערבית עצמאית בדומה לארצות הברית או לאימפריה ערבית עותמנית כמו האימפריה האוסטרו-הונגרית. התנועה הלאומית הערבית הראשונה נקראה קאומיה או לאומיות ערבית, והגרסה הבאה והמקומית שלה נקראה ותניה או לאומיות. אינטלקטואלים ופעילים פלסטינים הצטרפו לארגונים ותנועות רבות בשאיפה להשיג אחדות ערבית עצמאות. רבים חלמו על רפובליקה ערבית מאוחדת. חלקם נמשכו גם לתיאוריית סוריה הגדולה, רעיון שראה בדמשק, מרכזה של מדינה חדשה שגם ארץ פלסטין הייתה חלק ממנה. בכל מקרה, הפלסטינים, בין אם היו פן ערבים, לאומיים, מקומיים או אלה שנמשכו לתיאוריית סוריה הגדולה, אף אחד לא רצה להיות חלק ממדינה יהודית. בסוף שנת ה-20, במסע ומתן עם הבריטים, הם הצהירו בבירור שהם מוכנים לחלוק את הארץ עם אלה שבאמת הגרו לארץ פלסטין באותה תקופה, אבל הם לא יקבלו יותר מהגרים. הקול המאוחד והקולקטיבי של הפלסטינים התגבש במוסד הרחב של הוועידה הלאומית הפלסטינית ב-1919. כנס זה התקיים פעם בשנה. לפני הפסקת ההגירה היהודית לארץ פלסטין והקמת מדינה פלסטינית עצמאית אחת, ניסו הבריטים לקדם הסכם ליצירת שוויון בין שני הצדדים. המנהיגים הפלסטינים, בניגוד לרצון העם שלהם, הסכימו שהמתנחלים היהודים ישתתפו באופן שווה עם הפלסטינים במבנים העתידיים של המדינה העתידית, לאחר סיום המנדט הבריטי. אבל הקברניטים הציונים תמכו ברעיון לאחר שחשבו כי הפלסטינים לא יקבלו אותו. השתתפות בממשלה משותפת הייתה בדיוק ההפך מכל מה שהציונות רצתה להשיג. לכן ההצעה נדחתה מהצד הציוני, והסוגיה הזו הובילה להתנגשויות והאימותים שפרצו בשנת 1929. כמובן, היו סיבות נוספות לגל האלימות שהיה הגל החמור ביותר מאז הכרזת המנדט הבריטי בארץ פלסטין. גל האלימות הזה הוביל לשלילת הבעלות החוקית של הדיירים הפלסטינים על הקרקעות שסחרו מאנשים מקומיים או בעלי קרקעות שלא היו מתגוררים שם ומכרו אותם לקרן הקיימת לישראל. דיירים עוצמתיים חיו באדמות אלה במשך מאות שנים, אבל מוכרחים כעת לחיות בשכונות העוני וברחובות המלוכלכים הצפופים והעניים של הערים. באחת משכונות העוני הללו, בתחילת שנות ה-30, הוביל הסורי הגולה עז-א-דין קסאם את חסידיו ופתח במלחמה אסלאמית קדושה נגד בריטניה והתנועה הציונית. המורשת שלו נשתמרה עד כדי כך שהזרוע הצבאית של תנועת חמאס נקראה על שמו. באותם ימים התנועה הלאומית הפלסטינית ראתה בציונות פרויקט קולוניאלי שצריך להביס. כשהבריטים החליטו להחזיר את פתרון הסוגיה הפלסטינית לאומות המאוחדות ב-1947, הציעו הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות להקים מדינה אחת במקום המנדט. האום קיים דיונים במשך 7 חודשים בנוגע לגורלה של פלסטין, כאשר בחן שתי הצעות. ההצעה של הפלסטינים להקים מדינה אחת שתקבל את המתיישבים היהודים בארץ פלסטין, אך לא תאפשר התיישבות ציונית נוספת ובניית התנחלויות והבאת מהגרים חדשים. האפשרות השנייה הייתה לחלק את הארץ למדינה ערבית ומדינה יהודית. באופן מפתיע, האום העדיף לבסוף את האפשרות השנייה. המסר שלהם לפלסטינים היה, אתם לא תוכלו לחיות בארץ הזאת, ביחד עם המתיישבים היהודים. אתם תוכלו להציל רק חצי מהמולדת שלכם, בעוד החצי השני יהפוך מולדת למתיישבים היהודים. לאור הפרשנויות הללו הופכת הציונות לתנועה קולוניאלית והתנועה הלאומית הפלסטינית הופכת לתנועה אנטי-קולוניאלית. עד 1945 הצליחו הציונים למשוך לארץ פלסטין יותר מחצי מיליון מהגרים יהודים, בזמן האוכלוסייה המקומית של פלסטין מנתה יותר מ2 מיליון אנשים. חלק מהמהגרים היהודים הגיעו באישור ממשלת המנדט, חלק ללא הסכמה, לא התייעצו עם האוכלוסייה המקומית ולא נלקחה בחשבון את ההתקוממות לפרויקט הפיכת פלסטין למדינה יהודית. המתיישבים היהודים הצליחו להקים ממשלה בתוך הממשלה ולבנות את כל התשתית הדרושה, אבל הם נכשלו בשני ההיבטים. הציונות הצליחה עד אז לרכוש רק 7% מאדמת ארץ פלסטין. 7% אלה לא הספיקו להקמת מדינה והציונות תמשיך להיות מיעוט. הפתרון של התנועה הקולוניאליסטית הציונית היה בביצוע מעשי טבח בלתי אנושיים. כדי להרחיב את השליטה על האדמה ליותר מ7%. המתיישבים החליטו גם לגרש את התושבים המקומיים ממולדתם להבטיח רוב של האוכלוסייה, כך עשו הציונים ותומכיהם במשך כמה עשורים. אז הציונות הייתה פרויקט קולוניאלי התיישבותי. תנועה שנדמה שעדיין לא הגיעה לסוף הדרך ולא הגשימה את כל מטרותיה, כי ארץ פלסטין עדיין לא יהודית מבחינה דמוגרפית, למרות שיש לישראל את השליטה על כל האדמה מבחינה מדינית ממשלתה, עדיין ממשלת התנחלותית. היא עסוקה בבניית התנחלויות חדשות בגליל, בנגב ובגדה המערבית במטרה להגדיל את מספר היהודים שם. היא עדיין שוללת מהפלסטינים את רכושם ועדיין שוללת את זכותם של התושבים המקומיים במולדת שלהם. לכן, לפי מחקריו של אילן פפה, המיתוס הזה שקרי לחלוטין ונפסל. אילן פפה מהתחלה אמר על זה מיתוס. ובכן, הציונות היא תנועה קולוניאליסטית כאשר משתלטת על מולדת ולא נרתעת ממעשי הרצח והגזילה להשיג את מטרותיה. תודה שהקשבתם לפרק הרביעי של הפודקאסט 10 הטעויות הפופולריות על ישראל. אנו מצפים לשמוע את דעתכם על סדרת הפודקאסטים הזה. אם התוכן של הפודקאסט הזה היה מעניין אתכם, אנא שתפו פעולה ואיתנו עם חבריכם. תודה שהקדשתם מזמנכם להאזין לפודקאסט הזה. עד הפרק הבא. דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. המשטר הישראלי המתיימר לספק ביטחון ליהודי העולם שואף למשוך יהודים לשטחים הכבושים, אך המכה שספג במבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את חולשת הפרויקט הציוני וגרמה לישראל לאבד את כוחה. מרכז המחקר אל-זיתונה כתב בדוח על המרכיבים האסטרטגיים של התבוסה הישראלית במבצע מבול אל-אקצא, כי תבוסת המשטר הציוני במבצע מבול אל-אקצא הביאה לקריסת תיאוריות הביטחון הישראליות המבוססות על הרתעה והתראה מוקדמת, ולסיים את המלחמה לטובת המשטר הציוני. מבול אל-אקצא הרס את הרעיון של פלסטין מקלט בטוח ליהודים. הביטחון נחשב לנדבך יסוד בפרספקטיבה הישראלית, והמשטר הישראלי שואף תמיד למשוך יהודים לפלסטין בטענה לספק ביטחון ליהודי העולם. אולם המכה שספג המשטר הישראלי ממבול אל-אקצא מקבוצות ההתקוממות הראתה את הריקנות של הפרויקט הציוני ושללה מישראל את האטרקטיביות שלה, עד אשר שתושביה התחילו להרהר על עזיבתה. הדוח קובע כישלונה של ישראל בהתמודדות עם ההתקוממות הפלסטינית הוביל לאובדן תפקידו היעיל של המשטר הציוני ביישום מדיניות מערבית אמריקנית באזור, ומעידך פרויקטים לנרמול היחסים עמדו בפני כישלון קטסטרופלי, והפנים האכזריות של המשטר הציוני גרמו למשטרים שולטים להפסיק את נטייתם לנורמליזציה. מאזינים יקרים, מרכז המחקר הזיתונה כתב כי מבצע מבול אל-אקצא החזיר שוב את העדיפות למסגד אל-אקצא ולעיר הקודש בדעת הקהל הפלסטינית, הערבית והאסלאמית. מבצע זה חזק את יסודות הלגיטימיות של ההתקוממות המזוינת נגד הכיבוש, בסס אותה ככלי יעיל למימוש זכויות העם הפלסטיני והדגיש את כישלון גישות הפשרה. בינתיים, המתקפה האכזרית של המשטר הישראלי על עזה הפכה את המשטר לממשלה שנועה ומבודדת בכל העולם, ומצד שני חזקה את מעגל התמיכה בפלסטין וההתקוממות של פלסטין בקרב אומות העולם, בעיקר בני הנוער, סטודנטים וחוגים מערביים. המשטר הישראלי החל את מלחמתו נגד העם הפלסטיני במטרה להשמיד לחלוטין את תנועת חמאס ולהחזיר את האסירים הישראלים מרצועת עזה בשביעי באוקטובר 2023 בתמיכה מלאה מטעם ארצות הברית. אולם לאחר יותר מ-15 חודשים של פשעים ורצח עם בעזה, הפצצת בתי חולים ובתי ספר והשמדת התשתיות ברצועה, ישראל לא השיגה את מטרותיה מהמלחמה ונאלצה להסכים להפסקת אש והתחלת החלפת האסירים שלה בתמורה לשחרור האסירים הפלסטינים על ידי התקוממות הפלסטינית. עד כאן תוכנית השבוע.